כל חי אונליין 93fm.co.il
Soleros osha shuoi Olovozo vadeti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי, כ"ג באלול תשע"ז, מסכת סנהדרין, הדף השישים, דף סמך. אתם מאזינים מרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, יום חמישי בשבוע, כ"ג באלול, יום החמישי האחרון לשנת תשע"ז. ובמוצאי השבת הבא עלינו לטובה, בני אשכנז מתחילים לומר סליחות, מיום ראשון שלפני ראש השנה. במשנה ברורה בסעיף קטן ו' הוא כותב, משום שהרבה נוהגים להתענות 10 ימים עם יום הכיפורים, ולעולם יחסרו דלת ימים מראש השנה ועד יום הכיפורים, שלא יוכלו להתענות. שני הימים של ראש השנה, ועוד שבת שובה וגם ערב יום הכיפורים, כך מצינו 4 ימים שלא יוכלו להתענות, לכן צריך להשלים 4 ימים קודם ראש השנה את אותם הימים. ועוד טעם שקבעו דלת ימים, שכן מצינו בקורבנות שטעונים ביקור מימום 4 ימים קודם הקרבה. ובכל הקורבנות בפרשת פנחס נאמר, והקרבתם עולה. בראש השנה נאמר, ועשיתם עולה, כדי ללמד שבראש השנה יעשה אדם עצמו כאילו מקריב את עצמו, ולכן קבעו את 4 ימים הללו לבקר כל מומי חטאתו ולשוב עליהם. ונראה, כותב כף החיים, דאף מי שאינו יכול להתענות, יש לפשפש במעשיו יותר ויותר בדלת ימים הללו דומיה דביקור הקורבן. ואם אפשר, יש לחלק צדקה לפי כוחו, כמו שנאמר, וחטאך בצדקה פירוק. ביום הראשון של הסליחות, לבני אשכנז, כאמור במוצאי שבת, נהגו רוב הקהל להתענות ולא להשלים, ויחיד אומר ענינו במנחה, אבל השליח ציבור אינו אומר. כאמור, לבני אשכנז שנוהגים לומר סליחות דלת ימים קודם ראש השנה. אבל בני ספרד, כותב כף החיים, לא נהגו בזה. בשמחה ובטוב לבב, נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד. כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם הילדה חנה בת אסתר. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטרופה לכל מחוביהם וירפאם ברפואה שלימה. אל נרפנה לה לחנה בת אסתר, אל נרפנה לה לחנה בת אסתר, אל נרפנה לה לחנה בת אסתר. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי. הרמב"ם בהלכות מלכים פרק י' הלכה ח' כותב כך: אמרו חכמים שבני קטורה שהם זרעו של אברהם שבא אחר ישמעאל ויצחק חייבים במילה. והואיל ונתערבו היום בני ישמעאל בבני קטורה, התחייבו הכל במילה בשמיני. נידון הלכתי מרתק קיים בספרי האחרונים אודות ההלכה הזו. בסוגייתנו מבואר כי יצחק אבינו וזרעו אחריו התחייבו במצוות מילה, ואילו זרו של ישמעאל אינו חייב במצווה הזו. לגבי ששת בני קטורה, הלא הם בני אברהם, מבואר בסוגייתנו כי גם הם התחייבו במצוות מילה, אלה שלדעת רש"י, הם בלבד התחייבו בכך, ואילו זרם אחריהם פטור. הרמב״ם חולק וסובר שגם זרם מתחייב במצוות מילה. לפיכך פוסק הרמב״ם כי גם בני ישמעאל חייבים במילה, משום שבני ישמעאל התערבו בבני קטורה, אבל הם למול את עצמם מספק. הגאון בעל שאגת אריה תמה על דברי הרמב״ם, שהרי סנחירב מלך אשור ערב את כל בני האומות אילו באילו, ומיני אז אין איש מאומות העולם יודע את מקורו האמיתי. ולכן מבואר בגמרא במסכת ברכות דף כוח עמוד א', כי גר עמוני רשאי לישא ישראלית ואינו פסול מלבוא בקהל, משום שאין כל ודאות כי אכן עמוני הוא. ואף מחמת הספק שמה עמוני הוא, אינו צריך לחשוש, משום שרוב אומות העולם אינם עמונים והולכים אחר הרוב. מעתה, כאשר סנחירב בלבל את אומות העולם, מן הסתם שגם בני קטורה ובני ישמעאל התערבבו עם הכל. אילה זאת, כל הנחשב לישמעאלי אינו חייב במצוות מילה, שהרי אין כל ודאות אם ישמעאלי הוא או בן לאחת מאומות העולם האחרות. שמה תאמר, כי על כל גוי לחשוש שמה הוא מבני קטורה, אחר שראינו כי גר אינו צריך לחשוש שמה המוני הוא, משום שהולכים אחר רוב אומות העולם שאינם המונים, כך גם כל אחד מאומות העולם אינו צריך לחשוש שמה בבני קטורה הוא, שהרי בני קטורה הם מיעוט בקרב אומות העולם, ולפיכך אין עליו למול את עצמו. אלא, שבעל הנודע ביהודה חולק על הנחת היסוד הזו, ולדעתו כל הגויים חייבים במצוות מילה, משום שעליהם לחשוש שמה בני קטורה הם מה. למה לא הולכים אחר הרוב? מחדש הנודע ביהודה, כי דין התורה שהולכים אחר הרוב נאמר רק לגבי יהודים בלבד. אבל גוי המסתפק בדבר מה אינו יכול לסמוך על הרוב. לפיכך, רק המוני שהתגייר והפך ליהודי יכול לסמוך על הרוב, אבל כל גוי המסתפק עם בני קטורה חייב במילה. אבל מספר אחרונים העלו רעיון מבריק, ולפיו הערבים בלבד חייבים במצוות מילה. שהנה, בני ישמעאל, אף שהיו פטורים ממצוות מילה, נהגו כי ישמעאל אביהם ומלו את עצמם. כאשר בלבל סנחרב את אומות העולם, אמנם התערבו הכל בכל, אך הנים עולים, הלו הם בני קטורה שהיו חייבים במילה, ובני ישמעאל שנגעו להמול את עצמם, לא התערבו באומות העולם, שרי סימן היכר מובהק היה להם שהם נים עולים. הבלבול שהרה לבני ישמעאל ולבני קטורה, היה בינם לבין עצמם, שרי שניהם נים עולים היו. מעתה, אין להסתפק על כל הנוכרים אם הם מבני קטורה, שרי בני קטורה לא התערבו באומות העולם, רק הערבים הם החייבים במילה, מחמת הספק, שמה מבני קטורה הם שבהם נתערבו. זוהי ההערה שלנו מספר מאורות הדף היומי, וכעת, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף נון ט' במסכת סנהדרין, ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום והחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, מה דינו של גוי שעוסק בתורה? והתשובה, לדעה אחת דינו כגזל בסעיף, ולדעה שנייה דינו בסקילה. שאלה שנייה, האם גוי נקרא אדם? לרשי נחלקו בזה רבי מאיר כאן שסבר שנקרא אדם, ורבי שמעון במסכת יבמות שסובר שלא נקרא אדם. לרבינו תם אקום נקרא האדם, אבל לא נקרא אדם. לרבינו משולם בענייני פורענות אקום אינו בכלל אדם, ובשאר עניינים אקום כן נכלל בכלל האדם. שאלה שלישית, מה לומדים מאיתור המילה דמו באזרת עבר מן החי? והתשובה, לרבי חנינא בן גמליאל לומדים אזרה לדם מן החי, ולרבנן לומדים שבשרצים אין משום איסור עבר מן החי. שאלה רביעית, איזו מצווה נאמרה לבני נוח ולא נשנית בסיני? והתשובה, גיד הנשה. שאלה חמישית, מצווה שנאמרה לבני נוח ונשנית בסיני, מי מצווה עליה ומניין? והתשובה, גם בני נוח וגם בני ישראל מצווים עליה, כמו שמצינו לגבי עבודה זרה. והשאלה האחרונה על דף נ"ט, גזל פחות משווה פרוטה אם נחשב לעבירה? והתשובה, לישראל לא מפני שמוחלים, אבל לעקום כן מפני שאינם מוחלים. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, על הודף נון ט' במסכת סנהדרין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, יום החמישי האחרון של שנת תשע"ז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הדף השישים, דף סמך במסכת סנהדרין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נון ט' עמוד ב' בשורה האחרונה, בנקודותיים, ומן המילים רבי שמעון אומר, אף על הכישוף. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. חוזרת הגמרא עכשיו לדון בדברי הברייתא לאל בדף נ"ו עמוד א', שביירה את מצוות בני נוח, ואומרת עכשיו הגמרא ששנינו בברייתא שרבי שמעון אומר, בני נוח נצטוו אף על הכישוף שלא לעשותו. מבררת הגמרא מה היא טעמה דרבי שמעון, מה טעמו של רבי שמעון. אומרת הגמרא דכתיב, נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק י"ז, איסור שנאמר לישראל, ואנחנו בדף סמך עמוד א', מכשפה לא תחיה, וכתיב בפסוק שאחריו, כל שוכב עם בהמה מות יומת. דורשים מסמיכות הפסוקים, כל שישנו בכלל כל שוכב עם בהמה, דיינו בכלל איסורי עריות שזו אחת מהן, ישנו גם בכלל מכשפה לא תחיה, דיינו שנאסר בכישוף כישראל. וכיוון שבני נוח הוזרו על איסורי עריות, שזו אחת ממצוותיהם, כאמור לאל בדף נ"ו עמוד א', ממילא הוזרו גם על איסור הכישוף. וערת הגמרא את מקור דעת רבי אלעזר בברייתא של מצוות בני נוח לאל בדף נ"ו עמוד ב'. נאמר שם, רבי אלעזר אומר, בני נוח הוזרו אף על הכליים, והיינו על ארבעת בהמה וארכבת אילן. אבל בזריעה ולבישה של כליים מותרים כמבואר לעיל, בדף נונבב עמוד ב' וכן התבאר בסמוך כשלומדת הגמרא את מקור האיסור מפסוק. שואלת הגמרא מנין מילים איכן למד רבי אלעזר את הדברים הללו. עצם איסור הכליים של ארבעת בהמה בבן נוח כבר למדה הגמרא לעיל בדף נונזיין עמוד א', לשיטת תנא דבי מנשה מן הפסוק שנאמר לנוח שיביא לתיבה קודם המבול מהעוף למיניהו. ועיקר שאלת הגמרא עכשיו על הרכבת האילן מנין שאסורים. ואין שייך ללמוד מפסוק זה גם לכאן, שהרי לא נאמר הפסוק אלא על ארבעת בהמה ולא על הרכבת האילן. וכן לומדת הגמרא מכאן שבלבישת וזריעת כליים וכן חרישת שור וחמור יחדיו, מותרים מהם. אם כן, מאיכן למד רבי אלעזר את הדברים הללו? מבארת הגמרא, אמר שמואל דאמר קרא, אמר הפסוק כאשר באה התורה להזהיר את ישראל בסיני על הכליים בספר ויקרא פרק י' פסוק י', הקדימה התורה ופתחה את הנאמר בפסוק את חוקותיי תשמורו, ולא פתחה והקדימה התורה כך קודם שום איסור, וכוונתה בזה שאת החוקים שחקקתי לך כבר, דהיינו לבני נוח, תשמרו. שואל תוספות דיבור המתחיל חוקים שחקקתי לך כבר, אם כך תיאסר להם גם לבישת בגד כליים שעטנז מצמר ופשתים יחדיו, שהרי נאסרה בסוף אותו פסוק, ומדוע התירה רבי אלעזר, ועוד קשה מדוע צריך לאסור להם ארבעת בהמה והרכבת כליים מן הפסוק הזה, ולא נאסר ממה שנאמר במעשה בראשית למיניהו באילנות ובבהמה, כפי שמשמע במסכת חולין דף סמך עמוד ב', שאם היה כתוב זאת על דשאים, היו אסורים להרכיבם זה על זה, תרץ רבינו תם, שאכן למדים את האיסור משני פסוקים, וממילא לא נאסרו בני נוח בכלי בגדים, שהרי לא נאמר בהם למיניהו במעשה בראשית. ואם לא היה כתוב את חוקותיי, דהיינו חוקים שחקקתי לך, היינו אומרים שאין הכוונה בלמיניהו לאיסור. ואם לא היה כתוב למיניהו, היינו אומרים שלא נאסרו כלל בני נוח, והחוקים שחקקתי לך, כבר הכוונה למרה, כמו שלמדנו ליל בדף נ"ו עמוד ב'. חוזרים אל הגמרא, שאומרת שבהמשך הפסוק נאמר שהחוקים הם בהמתך לא תרביע כליים וסתך לא תזרע כליים, וזריעת כליים זו אינה זריעה ממש, הרי לא נצטוו בני נוח על איסור זריעת כליים, אלא בדומה לאיסור כלי בהמה שנאמר בפסוק הזה. ראינו, מה בהמתך? כשם שבהמתך נאסרה בפסוק הזה בארבעה על בהמה אחרת שמחבר דבר מסוים לדבר מסוים אחר, אבל על חרישת שור וחמור יחדיו לא הוזרו בפסוק הזה בני נוח. אף סתך אסורה בהרכבה של אילן ממין אחד, על אילן ממין אחר, שאף היא חיבור דבר מסוים לדבר מסוים אחר. ודין נוסף יש ללמוד מסמיכות העניינים, ולמרות שהדין הזה אינו קשור לדברים שנצטוו בהם בני נוח, מביאה אותו הגמרא כאן, אגב שדרשה את הפסוק הזה ודורשת כל מה שניתן לדרוש ממנו. מה בהמתך? כמו שבהמתך אסורה בארבעה, בין בארץ ובין בחוץ על הארץ, שהרי איסור זה הוא חובת הגוף ולא חובת הארץ, אף איסור הרכבת האילן בסדחה נוהג בין בארץ, בין בחוץ על הארץ. ולומדת זאת הגמרא במסכת קידושין דף למד זין עמוד א' מסור עבודה זרה, שזו חובת הגוף ונוהג בין בארץ ובין בחוץ לארץ, שנאמר בספר דברים פרק י' ב' פסוק א', אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, בית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, וכל הימים אשר אתם חיים היינו שנוהג בכל מקום שתהיו שם כל הימים שאתם חיים. מזה למדים לכל מצוות שהם חובת הגוף אינם חובת הארץ, שנוהגות בין בארץ ובין בחוץ על הארץ. שואלת הגמרא אלא מעטה, לפי מה שנתבהר שכוונת התורה במילה בחוקותיי, היינו חוקים שחקקתי לך כבר, אם כן גם במה שנאמר בכל מצוות התורה ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, נאמר שהכוונה לחוקים שחקקתי לך כבר, וממילא בני נוח יצובו לעשות את כל מצוות התורה. מתרץ את הגמרא אתם, שם בכל המצוות נאמר ושמרתם את חוקותיי, שיקדים את השמירה לחוקים, ובזה משמע שהכוונה שישמרו את החוקים דאשתה שנצטוו בהם עתה, ולא את החוקים שנצטוו בהם כבר. אבל אחר כאן בכליים נאמר את חוקותיי תשמורו, שיקדים את החוקים לשמירתם, כדי להדגיש שנאמר להם את החוקים דמעיקרא שנצטוויתם בהם מתחילה בזמן בני נוח תשמורו. כך מפרש רשי, ולא היה דרמה מפרש, שכיוון שבכל המצוות סמכה התורה את החוקים למצוות ואמרה ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, ודאי כוונתה לחוקים שנצטוו בהם עכשיו ולא למה שנצטוו כבר. אבל כאן בכליים הפסיקה בין החוקים למצוות שרוצה לצוות ואמרה את חיוב השמירה, ולכן ודאי כוונתה לומר שהחוקים הבאים הם חוקים שנצטוו בהם כבר, ואינה צריכה לפרטה מיד כיוון שהם ידועים מתחילה, ורק לאחר שצפתה על שמירתם פרטה מהם. ולמרות שגם בשביעית ויובל נאמר את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמורו, והקדימה כתוב חוקים לשמירה, מכל מקום אין הכוונה שכבר נצטוו בכך קודם, כיוון ששם נאמר קודם לכן את משפטי תעשו, שבזה אין דורשים שהכוונה למשפטים שנצטוו כבר. ובאופן זה, דרך הכתוב לומר גם לגבי חוקים, את חוקותיי תשמור ולהקדים חוקים לשמירה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אמר רבי יהושע בן קורחה, בכל יום, כל זמן שהיו עוסקים בדינו של המגדף, היו בית דין דנים את העדים בכינוי. כלומר, כאשר שומעים עדותם וחוקרים את העדים ודנים בדבר, לא היו העדים והדיינים מבטאים את השם בפירוש, אלא מכנים בשם אחר במקום שם השם, כגון יקה יוסי את יוסי, שיוסי הוא הכינוי במקום שם השם, ושואלים אותם את העדים, האם בירך את השם בשם השם עצמו? ולמה שואלים זאת? כי רק באופן זה חייב המגדף. ראית הגמרא לאיזה שם חייב המקלל מיטה. אמר רב אחא בר יעקב, המקלל אינו חייב מיטה עד שיברך שם בין ארבע אותיות, דהיינו, שם של י' ק' ו' ק', או שם של אדנות, וזאת להפוקי למעט אם ברך שם בין שתי אותיות, כגון י' ק' או א' ד', שזה רק חצי השם, ואינו נחשב אלא כינוי דלא, שהוא אינו חייב. כשאנחנו אומרים בגמרא יברך, הכוונה לקללה, רק נוקטת הגמרא יברך בלשון סגין האור. פירוש של המילה סגין האור זה הרבה אור, ובזה מכונה לו עלינו העיוור, שזו לשון הפוכה. שואלת הגמרא עכשיו פשיטה, הרי הדין הזה פשוט הוא כשהרי יקה יוסי את יוסי תנן, שנינו במשנה שהיו העדים העדים עליו, ככינוי לשם, את המילה יוסי, ויוסי זה שם בין ארבע אותיות, הנה מפורש, שחייב רק על שם כזה, מדוע הוא צריך רבך רבי יעקב להשמיע לנו זאת? מדרצת הגמרא אף שאמרה המשנה שהעדים אומרים יקה יוסי את יוסי, מה עוד אתם השם את אומר מילתא באלמא ודנקת, שהמשנה נקתה בכינוי שאומרים שם באלמא ואין כוונתה למניין אותיותיו, כמה שמלה נכך הוא צריך רבך רבי יעקב לומר, שבדווקא נקתה המשנה את השם יוסי כדי להשמיע, שאין המקלל חייב מיטה עד שיזכיר שם בין ארבע אותיות דווקא. מביאה הגמרא לשון שונה בדברי רבך רבי יעקב, איכא דאמרי שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אמר רבך רבי יעקב, ממה ששנינו במשנה שהעדים מעידים בכינוי השם, ואומרים יקה יוסי את יוסי, שמע מינה מוכח מזה, ששם בין ארבע אותיות נמי שמו, גם הוא נחשב לשם שהמברכו חייב מיטה, ואין לו צריך להזכיר שם ארוך בין 42 אותיות כדי להתחייב. שואלת הגמרא פשיטה, הרי הדין הזה פשוט הוא שהרי יקה יוסי את יוסי תנן, שנינו במשנה, יקה יוסי את יוסי, הנה מפורש, שאף על ברכה בשם כזה חייב, ואין לו צריך להזכיר שם ארוך יותר. מתרצת הגמרא אף שאמרה המשנה שהעדים אומרים יקה יוסי את יוסי, מה עוד אתם השם את אומר שבאמת אינו חייב הדעיקה, עד שיהיה מוזכר בברכתו שם רבה, שם ארוך בין 42 אותיות, ומה שנקתה המשנה את השם יוסי מילתא באלמא ודנקת, נקטה שם באלמא ואין כוונתה למניין אותיותיו, כמה שמלן לכך הוא צריך רבך רבר יעקב לומר, שהמשנה נקטה דווקא את השם יוסי כדי להשמיע שהמברך חייב מיטה, אף אם הזכיר שם בין ארבע אותיות ואינו צריך להזכיר שם ארוך יותר. אם כן, מסוגיית הגמרא נראה שהמברך שם בין 42 אותיות חייב סקילה, והוא עיקר שם המיוחד. כך כותב המאירי, ומוסיף הערוך לנער, שגם השמות של מבית או יודבית אותיות נקראים שם הוויה שבהזכרתו חייבים, אלא שנקראים לפי אותיותיהם. הוא מוכיח זאת ממה שנאמר במסכת קידושין דף עין א' עמוד א', שהכהנים היו מברכים את העם בשם בין י' ב' אותיות, אף על פי שנאמר בתורה בפרשת ברכת כהנים מברכה השם בשם הוויה, ומוכרח שגם הם נקראים שם הוויה. אומרת הגמרא, שנינו בהמשך המשנה, נגמר הדין, ורוצים לפסוק את דינו למיטה של המקלל, לא הורגים בכינוי, אינם יכולים להורגו על פי עדות העדים, שהרי העידו רק בכינוי, ועדיין לא שמעו הדיינים מפיהם עדות המחייבת מיטה. אלא מוציאים כל אדם שנמצא בתוך בית הדין לחוץ, משום שצריכים לשמוע את הכללה בפירוש מפי העדים, וגנאי להשמיע זאת לרבים. אחרי שיצאו כולם, שואלים הדיינים את הגדול שביניהם, שבין העדים, ואומר לו אחד הדיינים, אמור מה ששמעת מהמקלל בפירוש, והוא אומר את הכללה בהזכרת השם. והדיינים עומדים על רגליהם וקוראים את בגדיהם ולא מאחים את הקרע לעולם. והעד השני אומר, אף אני שמעתי מהמקלל כמוהו, כפי מה ששמע הראשון, והעד השלישי אומר, אף אני שמעתי כמוהו, ואינם חוזרים על הכללה בהזכרת השם. מבארת הגמרא מיכן למדים את מעשי הדיינים בשמיעת הברכה בהזכרת השם, ותחילה מבארת הגמרא את מקור דין עמידתם של הדיינים. מבארת הגמרא עומדין מנהלן, מיכן למדו שצריכים הדיינים לעמוד בשעת שמיעת הזכרת השם בפירוש בעדות על הכללה. משיבה הגמרא, אמר רב יצחק בר עמי דאמר קרא, נאמר בפסוק ששלחו ישראל את אהוד בן גרה לעגלון מלך מואב שנלחם בהם, בספר שופטים פרק ג' פסוק כ', נאמר אהוד בא אליו, הוא יושב בעליית המקרה אשר לא לבדו, ויאמר אהוד, דבר אלוקים לי אליך, והיה קום מעל הכיסא. עגלון מלך מואב נעמד כששמע שאהוד הזכיר את שם השם, ולא דברים קל וחומר. ומה עגלון מלך מואב שהוא נוכרי ולא ידע ולא שמע את הזכרת השם אלא בכינוי, שרי אמר לו אהוד, דבר אלוקים לי, ואלוקים זה כינוי השם ולא שם המיוחד כפי שלמדנו לאל בדפנון ועב עמוד א', ואף על פי כן עמד אם כן ישראל השומע את הזכרת השם ושומע את השם המפורש, דהיינו השם המיוחד שלא בכינוי, על אחת כמה וכמה שצריך לעמוד. ולכן הדיינים השומעים את הזכרת השם המפורש בעידות העידים על הכללה, צריכים לעמוד. כותב היד רמשי מלימוד זה משמע שאין צריך לעמוד מחמת הקל עלי, אלא מחמת הזכרת השם, שהרי יהוד לא קילל, אלא רק הזכיר את השם בפני מלך מואב. ומפני זה עמד. אבל כותבים האחרונים שאף שכאן לא הזכיר את השם בעניין קל עלה, אין ללמוד מכאן לכל מזכיר או השומע הזכרת השם שעליו לעמוד. שכן ייתכן שדווקא כאן חמור הדבר, כיוון שהקדים לו שבא בשליחות ובנבואה מהשם. בכל מקום למדה הגמרא בקל וחומר שאם כך נהג בשביל כבוד השם על אחת כמה וכמה בעניין עידות על ברכת השם. עכשיו מבארת הגמרא את מקור דין קריאת בגדי הדיינים בשמיעת עידות הקללה. קוראין מנהלן שואלת הגמרא, מכאן למדנו שצריכים הדיינים לקרוא את בגדיהם בשמיעת הקללה מפי העד? מבארת הגמרא דכתיב שלאחר דברי רב שקה שליחו של סנחרב מלך אשור לישראל כשרצה להילחם בהם, נאמר בספר מלכים ב' פרק ח' פסוק ל"ז, ויבוא אליקים בן חלקיהו, שבנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר החזקיהו קרועי בגדים, ויגידו לו את דברי רב שקה, וודאי קראו את בגדיהם אחמד ששמעו ברכת השם מפי רב שקה, שהרי נאמר בהמשך שמע חזקיהו המלך לישעיהו הנביא, אולי ישמע השם אלוקיך את כל דברי רב שקה אשר שלחו מלך אשור אדוניו לחרף אלוקים חי. ומבואר שהשומע ברכת השם צריך לקרוע את בגדיו, וכך צריכים לעשות גם הדיינים השומעים זאת בעדות העדים. שנינו במשנה וקוראין ולא מאחין. הגמרא מבארת את המקור לכך שאין הדיינים מאחים, כלומר שאינם מתקנים ומחברים את קריאת בגדיהם. בררת הגמרא מנהלן מיכן למדו שאין הדיינים מאחים את קריאת בגדיהם שקראו כששמעו את ברכת השם בעדות העדים. אומרת הגמרא, אמר רבי אבהו, את ידין זה נלמד בגזירה שווה קריאה קריאה מקריאת אלישע את בגדיו לאחר עליית אליהו בסערה השמיימה. כותב המלוא הרואים שאין זו גזירה שווה גמורה, כיוון שלמדים אותה בדברי קבלה מדברי קבלה, ולא בדברי תורה מדברי תורה כשאר גזירה שווה. כתיב אחא נאמר כאן בשומעים את ברכת השם אצל דברי רב שקה שהיו כרועי בגדים, וכתיב אתם נאמר שם באלישע לאחר עליית אליהו, ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ולא ראה הוא עוד, ויחזק בבגדיו ויקראם לשניים קרעים. וקשה, וכי ממש מה שנאמר ויקראים לשניים, איני יודע ששני אלו אין קראים? מה תלמוד לומר, מה בא ללמדנו הכתוב באומרו בכפילות קרעים, לאחר שכבר אמר ויקראים לשניים? אלא הכתוב מלמד בזה שקרא אלישע את בגדיו באותה שעה והם נשארו קרועים לעולם, ולא תקנם וחיברם. ואם כן, יש ללמוד בגזירה שווה גם לקריאת הבגדים על שמיעת ברכת השם, שיש להשאירם קרועים לעולם ולא לתקנם ולחברם. וזאת משום כבוד השם. וכך צריכים לעשות הדיינים כשקראו למשמע ברכת השם בעידות העדים. מביאה הגמרא ברייתא בעניין חיוב קריאה בשמיעת הקללה ודנה בדבריה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא המופיעה במסכת מועד קטן דף כ"ב עמוד ב', אחד השומע בין עד השומע את ברכת השם מפי המקלל ואחד השומע מפי עד השומע, דיין ששומע את הקללה מפי העד השומע, חייב כל אחד מהם לקרוע את בגדיו כמבואר במשנה. והעדים אינם חייבים לקרוע את בגדיהם בשעה שמעידים ומזכירים בפירוש את הקללה ששמעו, מפני שכבר קראו אותם בשעה ששמעו את הקללה מפי המקלל. שואלת הגמרא, וכי מה שקראו את בגדיהם בשעה ששמעו, מה יהווה, מה מועיל הדבר לעכשיו שהם אינם צריכים לקרוע? הקשה מעשתה, הרי עכשיו הם שומעים שוב מפי עצמם בשעה שמעידים, ממילא הם צריכים לקרוע פעם נוספת. תרץ את הגמרא, לא סל כדאי דאכלת עלי בדעתך לומר שהעדים צריכים לקרוע את בגדיהם פעם נוספת מחמת עדותם. לכתיב, שהרי לאחר שאמרו לחזקיהו המלך גידופי רב שקה שליח מלך אשור, נאמר ויהי כשמוע המלך חזקיהו ויקרא את בגדיו. יש לדייק מן הפסוק הזה, שדווקא המלך חזקיהו קרא את בגדיו, כאשר שמע מפי אליקים ושבנה הסופר ויואח המזכיר את גידופי רב שקה, והם המעידים על כך לא קראו את בגדיהם כשאמרו לו זאת, ודאי הטעמו, מפני שכבר קראום בשעה ששמעו זאת מפי רב שקה. והערת הגמרא את הדין בשומע ברכת השם מפי נוכרי. אמר רב יהודה, אמר שמואל, השומע הזכרה ברכת השם מפי העובד כוכבים הנוכרי אינו חייב לקרוא את בגדיו, מפני שדין זה נאמר רק בישראל המקלל. ואם תאמר ותשאל מדוע קורא את בגדיהם שומע כללה מפי רב שקה, התשובה היא שישראל מומר היה, ואכן השומעים ברכת השם מפי והיו חייבים לקרוא את בגדיהם כדין השומע כללה מפי ישראל. ועוד דין, אמר רב יהודה בשמו של שמואל בעניין קריאת בגדים בשמיעת ברכת השם. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, אין השומעים ברכת השם מפי ישראל קוראים את בגדיהם אלא על שמיעת ברכה בשם המיוחד בין ארבע אותיות, דהיינו י' ק' ו' ק' או שם אדנות. כך אומרים הרמב״ם והמאירי. אבל היד רמה והתורת חיים כותבים שרק שם י' כ' ו' כ' נחשב לשם המיוחד, והשם השני נחשב לכינוי. כך כותבים גם התוספות יום טוב בדעתו של רשי כאן, והתורת חיים רוצה לומר גם בשיטת הרמב״ם כך, אלא שחייב סקילה על שני השמות. ומלשון הרמב״ם זה לא נראה. וכאמור גם המאירי מפרש בדבריו ששני השמות נחשבים שם המיוחד. מביאה הגמרא שיטה אחרת בשני הדינים האחרונים. ופליגה די רבי חייא. חולק את שיטתו של רבי חייא על רב יהודה בשם שמואל בתרווי ובשני הדינים שאמר, בשומע ברכת השם מפי נוכרי ובשומע ברכת כינוי. ואמר רבי חייא השומע הזכרה, השומע ברכת השם בזמן הזה, שאין אימת בית דין מוטלת על המקללים לדונם למיטה, אינו חייב לקרוע את בגדיו, שאם אי אתה אומר כן, אם אתה לא אומר כך, נתמלא כל הבגד קרעים, שכיוון שאין אימת בית דין מוטלת על המקללים, אינם יראים מכך ומקללים שוב ושוב. שואלת הגמרא ממן, ממי השומע ברכת השם בזמן הזה אינו חייב לקרוע? הילי מה מישראל, אם נאמר שמדובר בשומע מישראל, מפקיר יקולאי, וכי כל כך מופקרים הם בעניין הזה עד שעושים כך שוב ושוב? אלא פשיטה פשוט הדבר שמדובר בשומע כללה מעובד כוכבים מנוכרי. והיא, אם מדובר כשמברכים דווקא בשם המיוחד מגמירי, וכי למדו הנוכרים את השם המיוחד כל כך עד שמברכים בו תמיד, אלא לה ודאי מדובר כשמברכים בכינוי השם, שאותו למדו ומברכים בו תמיד, ושמאמינה ומדויק מכך שדווקא בזמן הזה הוא דלו. אין חייבים לקרוע כיוון שמקללים תמיד וחיוב הקריאה היה ממלא את הבגד בקרעים. היינו דווקא בברכת כינוי ומפי נוכרי, אבל השומע מפי ישראל ברכת כינוי או בשם המיוחד אפילו מפי נוכרי, חייב לקרוע, כך אומר הראש. המעיקרה, אבל מתחילה כשאימת בית דין הייתה מוטלת גם על הנוכרים, השומע ברכת השם מפיהם בכינוי, היה חייב לקרוע את בגדיו. כך אומר רשי, ולא היה דרמה מפרש שדווקא לאחר ששנה הנוכרי בכללה אין קורין. כדי שלא למלא את הבגד קרעים, אבל מתחילה בפעם הראשונה שכילל לפני שחוזר על כיללתו, קוראים על כיללתו אפילו אם כילל בכינוי. אם כן שמע מינה מוכח מדברי רבי חייא, שמתחילה בין השומע ברכת השם מפי נוכרי ובין השומעה בכינוי, חייב לקרוע. אומרת הגמרא, שלוש שורות לפני דף סמך עמוד א', שנינו במשנה שלאחר שמפרש העד הראשון את ברכת השם ששמע, השני אומר אף אני שמעתי כמוהו. מוכיחה הגמרא מדברי המשנה שככה הלכה, גם בעדויות אחרות. אמר יש לה כשמע מינה מדברי המשנה שהעד השני אינו צריך לפרש את הכללה, מוכח שכן ההלכה גם לגבי עדויות אחרות, והיינו שאם העיד עד אחד על מעשה מסוים, ואמר העד השני אף אני ראיתי כמוהו, כשר הדבר אף בדיני ממונות ובדיני נפשות, מעיקר דין העדות שבתורה. ורק מעלה ודאב ודרבנן עשו חכמים בדינים האלו מעלה שצריכים כל העדים לפרש את עדותם, כמבואר במשנה לאל בדף חפתת עמוד א', ויש מחלוקת ראשונים לאחר תקנת חכמים זו, אם לא פרשו כל העדים את עדותם בדיני ממונות ונפשות, האם עדותם כשרה והתקנה נתקנה רק לכתחילה, או שגם בדיעבד עדותם פסולה. ואחה, ורק כאן בעדות על ברכת השם, כיוון דלא אפשר שיפרשו כל העדים את הכללה בעדותם מפני כבוד השם, ושלא יחילו לשם, וכמו הרבנן העמידו חכמים את הדין הזה הדאורייתא, לעיקר דין עדות שהכשירה התורה. דהיינו, שרק העד הראשון יפרש את הכללה בעדותו, והשני יאמר רק, אף אני שמעתי כמוהו, וכיוון שעדות זו כשרה מן התורה, גם הורגים את המקלל על פיה. ניסה, כדאי דחים תעלה בדעתך לומר שהדבר פסול אף מן התורה ואין העדות כשרה, אלא אם כן כל העדים מפרשים בעדותם את המעשה, יהיה קשה, וחייך כאן בברכת השם. משום דלא אפשר שכל העדים יפרשו את הברכה בפיהם מפני כבוד השם. קטלינן לגברה, הורגים את האדם המקלל בלא עדות כשרה שכילל? ודאי שלא. ולכן, ודאי הדבר שזה קשר מן התורה, ורק בשאר הדינים, במקום שיכולים כל העדים לפרש את המעשה, עשו חכמים מעלה שאכן יפרשו. אבל כאמור, מעיקר הדין מדאורייתא, גם אם הם לא מפרשים, העדות כשרה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, והעד השלישי אומר, אף אני שמעתי כמוהו. לומדת הגמרא מכך שאמרה המשנה שכשיש עד שלישי על הכללה צריך לומר אף אני שמעתי כמוהו, ולא די בכך שרק השניים האחרים יעידו, מוכח שסתמה אתן השנה את המשנה בסתם כשיטת רבי עקיבא במסכת מכות דף ה' עמוד ב' דמקיש, ומשווה שלושה עדים שנאמרו בפסוק בספר דברים פרק י' פסוק ט' ו', נאמר שם על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר, ומקיש את השלושה לשניים, לשני עדים שנאמרו באותו פסוק, שכשם שבשניים אם נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותם בתהילה, כיוון שאין בה שני עדים כשרים, כך בשלושה עדים אם נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותם בתהילה, משום שעדות אחת היא, וכיוון שכך צריך גם השלישי לומר אף אני שמעתי כמוהו, ולא די בכך שרק השניים האחרים יעידו, ולכן בודקים אותו, ואם נמצא ששני העדים האחרים יכחישו או הוזם על ידי עדים אחרים שאמרו שלא היה שם בשעת המעשה, מבטלים את כל העדות גם של השניים האחרים. כותב היד רמה שבה הגמרא לחדש את עצם הבדיקה, שכשם שיש לברר את העדות כשישנה עדים, כך צריך לברר את העדות כשבאו שלושה להעיד. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה בדף סמך עמוד א'. המשנה נמצאת בשורה הראשונה של העמוד. המשנה ממשיכה לבאר דיני חייבי סקילה שנמנו במשנה לעיל בדף נ"ג עמוד א', וכעת מבארת המשנה דין העובד עבודה זרה אימתי חייב. וכך אומרת המשנה, העובד עבודת כוכבים ששנינו שחייב סקילה, היינו אחד העובד, והגמרא לכמן תבאר מה הכוונה העובד, שהרי כל שאר העבודות גם הם בכלל עובד עבודה זרה, אחד העובד ואחד המזבח בהמה לקורבן, שוחט בהמה לקורבן לעבודה זרה, ואחד המקטר לו בשר או כתורת מבשמים, ואחד המנסח לו יין או דם, ואחד המשתחווה לו ואחד המקבלו עליו לאלוהה, אף שלו בפניו, והאומר לו בפניו אילי אתה, כל העבודות הללו חייב עליהם אף אם עושה כן בעבודה זרה, שאין הדרך לעובדה בכך. ולמרות שכבר השמיע לנו התנה במשנה שהמקבלו עליו לאלוהה שלו בפניו חייב, ואם כן כל שכן שבפניו יהיה חייב, מכל מקום, אלמלא הדין הזה בסעיפה היינו אומרים שהרישה מדברת בפניו דווקא, אבל שלא בפניו יהיה פטור. לכן משמיעה לנו המשנה בסעיפה שבפניו חייב לגלות לנו שהרישה דיברה שלא בפניו ואף על פי כן חייב. אילו בפירוש הראשון כותב רשי שהסעיפה היא בעצם המשך לרישה. דהיינו שהמקבלו עליו לאלוהה חייב כשאומר לו אילי אתה. אבל אומרת המשנה, המגפף, מחבק את העבודה זרה, והמנשק, והמכבד מטטל לפניו, והמרבץ שופך מים לפניו להרביץ את האפר לארץ שלא יעלה, תאבק לארץ שלא יעלה, והמרחץ והסך אותו והמלביש אותו בבגדים והמנעיל אותו בנעליים ואין דרך לעובדו באופנים הללו, עובר בלא תעשה, שנאמר בספר שמות פרק כ"ג פסוק כ"ד, לא תשתחווה לאלוהם ולא תעובדם, אבל הוא אינו חייב מיתה. והפסוק הזה בא ללמד שעובר בזה אף כשעובד את העבודות הללו בעבודה זרה שאין דרכה בכך, כיוון שבעבודה כדרכה למידים לב לכמן, בדף סמך ג' עמוד א' מהפסוק איכה יעבדו, האמור בספר דברים פרק י"ב פסוק למד, ונמצא שמה שנאמר, לא תעובדם בדיברות הראשונות, בספר שמות ובאחרונות בספר דברים, וכן מה שנאמר לא תעובדם בפעם השלישית בספר דברים, אינם נצרכים לאסור עבודה זרה כדרכה, ולכך יש ללמוד מאחד מהם לאסור עבודה זרה שלא כדרכה. הוא אינו חייב מיטה, כיוון שבעבודות שאינם כדרכה, אינו חייב מיטה, אלא עלינו שהם עבודות פנים ונזכרו בפסוקים, כפי שתבהר הגמרא לקמן. אומרת המשנה, וכן הנודר בשמו האוסר על עצמו דבר מסוים בנדר בשם עבודה זרה פלונית, והיד רמה והמאירי מביאים פירוש נוסף שהנודר ראינו כשאדם אחר אסר עליו דבר מסוים בשם עבודה זרה וקיים את הנדר, או כפי שהריד אומר, שאומר הרי עליי קורבן לעבודה זרה, כלומר שנודר להביא לקורבן, והמקיים הנשבע בשמו עובר בלא תעשה, שנאמר ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, כפי שלומדת הגמרא לקמן בדף סמך ג' עמוד ב'. שואל היד רמה, מדוע אין למידים מהפסוק הזה כפשוטו שאין להזכיר כלל שם עבודה זרה בפה? הוא מתרץ היד רמה שאכן אסור להזכיר שם עבודה זרה בפה כלל, רק המשנה נוקטת נודר ונשבע כדי לומר שאף שאסור אינו חייב מיטה, ואין זה חשוב כמי שקיבלו עליו על ידי הנדר או השבוע. ובארת עכשיו המשנה שני סוגי עבודות שחייב עליהם אף שהן בדרך ביזיון. הפוער מעצמו, המוציא רעי מעצמו לפני עבודה זרה ששמה בעל פעור, אף ש נוהג ומנהג ביזיון מכל מקום, זוהי דרך עבודתה, והעושה כן חייב מיטה. וכן הזורק אבן לעבודה זרה ששמה מרקוליס, אף שהוא מנהג ביזיון, זוהי דרך עבודתה, והעושה כן חייב מיטה. ובמסכת עבודה זרה בדף נון עמוד א' מבארת הגמרא מהי אותה עבודה זרה שקוראים לה מרקוליס. מניחים שלוש אבנים, אחת מכל צד ואחת על גביהם, וקוראים לה מרקוליס, ועובדים אותה בזריקת אבנים עליה. זוהי המשנה שלנו בדף סמך עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אחד העובד ואחד המזבח ואחד המקטר. שואלת הגמרא, מהי אחד העובד? מה כוונת המשנה באומרה אחד העובד? וכי בכל שאר הדברים המפורטים בהמשך המשנה הוא לא עובד עבודה זרה. כך מסביר רש"י את שאלת הגמרא, ורבינו יהונתן מילוניל מפרש את שאלת הגמרא, מה באה המשנה לרבות באומרה אחד העובד בסתם? שמשמע שחייב בכל העבודות, הרי לאחר מכן מבארת הגמרא שחייב רק בארבע עבודות. משיבה הגמרא, אמר רבי ירמיה, אחי כאמר, כך כוונת המשנה לומר, אחד העובד כל עבודה זרה, אפילו עבודה כאין חיבוק ונישוק או דרך ביזיון, רק אם כדרכה, דרך עבודתה בכך, חייב. שנאמר בספר דברים פרק י"ז פסוק ג', וילך ויעבוד אלוהים אחרים, וגומר וסקלתם באבנים ומתו. ואיסורו נאמר בפסוק, איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ואעשה כן גם אני. כמבואר לכמן בגמרא בדף סמך ג' עמוד א'. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואחד המזבח ואחד המקטר ואחד המנסח ואחד המשתחווה לה, אפילו הם שלא כדרכה חייב, זאת משום שהם עבודות הנעשות להשם באוהל מועד בפנים, כפי שלמדים לכמן מפסוק, והיינו של עבודות פנים חייב אף אם אין דרך לעבוד את העבודה זרה בכך. על שאר העבודות אינו חייב אלא עם הדרך לעובדה בכך. שואלת הגמרא, כיוון שהמשנה מונה את כל העבודות הנעשות להשם בפנים שחייב עליהם כשעובדן לעבודה זרה אף שאין דרכה בכך, ולכשוב נמי שהמשנה תחשיב ותמנה גם זורק דם לעבודה זרה שרי גם היא עבודה הנעשית להשם בפנים בתוך אוהל מועד, והגמרא מקשה כך רק מפני שהעמידה את העובד כדרכה ואת שאר העבודות בשלו כדרכה, ולמלא התירוץ הזה הייתה יכולה הגמרא לומר שזורק נכלל בעובד עבודה זרה, כיוון שעיקר העבודה בזריקת הדם, ומדוע לא הקשתה הגמרא על המקבל ומוליך דם שהם עבודות הנעשות באוהל מועד בפנים? למה לא החשיבה מתנה במשנה שחייב עליהם גם כשלא כדרכה? כיוון שלא מצינו כלל עבודות אילו לעבודה זרה, כמו שמצינו בעבודות המבוארות במשנה ששייכות בעבודה זרה. בזביחה לעבודה זרה נאמר בעגל ויזבחו לו, בכיתור נאמר אשר חי לזבחי מו יוכלו, בניסוך נאמר ישתו יי נסיכם, וגם בזורק דם מקשה הגמרא שיחשיב התנה אותו בין העבודות שחייב עליהם, כיוון שהוא מעבודות הנעשות בפנים ושייך בעבודה זרה. שרי נאמר בתהילים תזיין בעל השיח נסקה מדם, מה שאין כן במקבל ומוליך את הדם לא מצינו בפסוק שיש שייך בעבודה זרה. אם כן חוזרים אל הגמרא שכאמור שואלת מדוע המשנה לא מחשיבה ומונה גם את זורק דם לעבודה זרה שגם היא עבודה נעשית באוהל מועד. משיבה הגמרא, אמר רבי, זורק דם היינו בכלל מנסח האמור במשנה, שהרי הפסוק קרא לזריקת דם לעבודה זרה בלשון ניסוך, נכתיב בתהילים תזיין בא לשיח נסקה מדם. הגמרא מבארת מקור הדין שעל עבודת פנים, דהיינו עבודות שעושים בבית המקדש, חייבים בעבודה זרה אם הוא עשה זאת גם בשלו כדרכה, גם אם זה לא דרך לעבוד את העבודה זרה בצורה הזו. מבארת הגמרא, מינה נימי למיכן למדים שהעבודות הנעשות להשם באוהל מועד בפנים, העובד אותם לעבודה זרה חייב מיתה אף כשאין דרך אותה עבודה זרה בכך. דתנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אילו היה נאמר בתורה זובח יוחרם, הייתי אומר שבזובח קודשים בחוץ מחוץ לאוהל מועד הכתוב מדבר, אבל כיוון שנאמר זובח לאלוקים יוחרם, ספר שמות פרק כ"ב פסוק י"ט, תלמוד לומר מלמדנו הכתוב במילה לאלוקים שבזובח לעבודת כוכבים הנקראת אלוהים הכתוב מדבר. עיקר דרשת הברייתא היא מכך ש המילה לאלוהים מיותרת, ומבארת הברייתא שאילו לא נאמרה הייתי אומר שבזובח קודשים בחוץ הכתוב מדבר, כי אם אין דרשת הגמרא מאיתור המילה לאלוהים אלא מעצם משמעות המילה הזו, מדוע לא קיצרה ואמרה שהכתוב זובח לאלוהים יוחרם מדבר בזובח לעבודה זרה? ועל כך נאמר יוחרם דהיינו יומת, שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק חפתת, כל חרם אשר יוחרם מן האדם לא ייפדה מות יומת. מכאן שכל דבר שנאמר בו לשון יוחרם הכוונה יומת, ומכך שלא אמרה התורה בלשון עבודה עובד לאלוהים בזביחה יוחרם, אלא בלשון זביחה זובח לאלוהים, מוכח שבא להשמיענו שהזובח לכל אלוהים לכל עבודה זרה חייב מיתה אף כשאינו כדרך עבודתה. מבררת הברייתא, אין לי ללמוד מכך שחייב בשלו כדרכה אלא בזובח, מקטר ומנסח לעבודה זרה שלו כדרכה, מניין מכאן למדנו שחייב מיתה על כך? תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בהמשך הפסוק בלתי להשם לבדו, כלומר ריקן העבודות כולם, נטל הכתוב את כל העבודות הנעשות באוהל מועד בפנים מן העבודה זרה ונתן לעשותן רק לשם המיוחד, ונמצא שעל כל אותן העבודות הנעשות להשם בפנים, נאמר בתחילת הפסוק זובח לאלוהים יוחרם, שחייב עליהם אף אם עשהם לעבודה זרה, שאין דרכה בכך. נשאלת השאלה מדוע צריכה הברייתא ללמוד חיוב מיתה בעבודות פנים, מהמילים בלתי להשם לבדו, הרי כיוון שנאמר זובח על כוחך יצא זביחה ללמד על הכלל כולו, שכל העבודות שנעשות בפנים בתוך אוהל מועד שעשהן לעבודה זרה, חייב מיתה? כמו שתבהר הברייתא בהמשך, שמכך שממעט את כל העבודות שאינם עבודות פנים, תרצים התוספות ורבינו יונה ודיבור המתחיל המקטר, שאלמלא הריבוי של המילים בלתי להשם לבדו היינו אומרים שחייב רק בזביחה ואין ללמוד ממנה לשאר עבודות פנים, אף שיצא מן הכלל כיוון שעבודת דם ויש לרבות ממנה רק זורק דם לעבודה זרה ולא את שאר העבודות. מוסיפה הברייתא לבאר מיכן למידים איסור השתחוואה לעבודה זרה שאין דרכה בכך, אף שאינה עבודה נעשית בפנים. זאת אומרת שאם מישהו הלך ועבד עבודה זרה והשתחווה לפניה ואין דרך העבודה זרה שהשתחוו לפניה, זה אסור, למרות שהשתחוואה זה לא מחלק העבודות שנעשות בתוך אוהל מועד. אומרת הגמרא, לפי שזביחה הייתה בכלל שאר העבודות האסורות שעליהם נאמר וילך ויעבוד אלוהים אחרים, ויצא זביחה מן הכלל שנאמר בזובח לאלוהים יוחרם, לחייב עליה אף בשלו כדרכה. למה היא יצאה? כדי לדון וללמוד ממנה זאת בכל העבודות הנעשות בפנים שחייבים עליהם אף בשלו כדרכה. גם אם הוא עבד את העבודה זרה, ואין דרכה של העבודה זרה שעובדים אותה בצורה הזו. שמידה היא בתורה. זה דרך לימוד בתורה, שכל דבר שיצא מן הכלל, לא רק ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, כאמור במסכת יבמות זין עמוד א', נמצא, שאין ללמוד מכך אלא על עבודות פנים. אך מניין לרבות השתחוואה, שהיא אינה עבודת פנים, שאף אם עשה לעבודה זרה שאין דרכה בכך, חייב מיתה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר דברים פרק י"ז פסוק ג' וילך ויעבוד אלוהים אחרים וישתחוו להם. היינו, השתחוואה לעבודה זרה שאין דרכה בכך, זה מה שאסור. שהרי אם דרכה בכך, כבר זה נכלל במילה ויעבוד. וסמיך לי וסמוך לפסוק הזה נאמר, והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא וסקלתם באבנים ומתו. הנה מבואר שהמשתחווה לעבודה זרה חייב מיתה, אף כשאין דרכה בהשתחווה. שואלת הגמרא, אכן עונש מיתה להשתחווה לעבודה זרה שאין דרכה בכך, שמענו מהפסוק האמור, וסקלתם. אבל הזרה שלא לעשותה דהיינו לאו, מניין מאיכן למידים. אי אפשר ללומדה מילות העובדם, כפי שלומדת הגמרא לקמן בדף סמך ג' עמוד א' לעובד עבודה זרה כדרכה, כיוון שאם בא להזיר על השתחווה אף שלא כדרכה, אין ללמוד ממנה לרבות מגפף ומנשק בכדרכה. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל הזרה, והטעם שאין ללמוד ממנה לרבות מגפף ומנשק כדרכה, כיוון שהשתחווה חמורה יותר שנאמר בעונש מיתה. בשבעה הברית התלמוד לומר מלמדנו הכתוב בספר שמות פרק למד ד' פסוק י' ד' כי לא תשתחווה לאל אחר שאסור להשתחוות לעבודה זרה בכל אופן. שאין הפסוק נצרך לאסור רק השתחווה כדרכה, שהרי זה כלול בכל איסור עבודה זרה כדרכה שלומדת זאת הגמרא לקמן בדף סמך ג' עמוד א'. אם כן, תנאו עניין לאסור השתחווה שלא כדרכה. ושוב אנחנו מזכירים, המושג הזה שלא כדרכה דהיינו, רגילים לעבוד את העבודה הזרה הזו בעבודות מסוימות, בצורות מסוימות, ולא בצורה הזו. וכדרכה הכוונה שהוא עבד את העבודה הזרה בדיוק כמו שרגילים לעבוד את העבודה הזרה הזו. עכשיו הברייתא מבארת מדוע אין למידים מהשתחוואה לחייב גם בשאר עבודות בשלו כדרכה. יכול אומרת הגמרא, הייתי יכול לפרש שאני מרבה מהשתחוואה, שכיוון שיצא מן הכלל ונאמר איסורה בפני עצמה, ממילא היא באה ללמד על הכלל כולו, שבכל עבודות שהן דרך כבוד כגון המגפף, דהיינו מחבק והמנשק והמלביש והמנעיל לעבודה זרה חייב עליהם אף שלא כדרכה, כי אין השתחוואה שאף היא דרך כבוד. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב זובח לאלוהים יוחרם, שאין ללמוד מהשתחוואה לחייב על כל דבר שהוא דרך כבוד, כי אם נלמד ממנה נמצא שפסוק זה מיותר, שהרי גם זביחה היא בכלל עבודה דרך כבוד. אלא ודאי הפסוק זובח לאלוהים יוחרם בא ללמד שזביחה בכלל שאר העבודות שנאמר עליהם וילך ויעבוד אלוהים אחרים הייתה. ולמה יצא מן הכלל ונאמר בחיוב מיתה בנפרד? כדי להקיש להשוות את כולן אליה. לומר לך, מה זביחה? כשם שזביחה מיוחדת משאר העבודות שהיא עבודת פנים, עבודה ונעשית באוהל מועד בפנים, והעושים אותה לכל עבודה זרה חייבים עליה מיתה, כפי שנתבהר אף כל עבודה שהיא עבודת פנים, דהיינו כיתור וניסוך וזריקה, דינה כזביחה, והעושים אותה לכל עבודה זרה חייבים עליה מיתה. ולכן צריך לומר שמה שיצא השתחוואה מכלל כל העבודות, לא כדי ללמד על הכלל יצא, אלא כדי לדון בעצמה להתחייב על עשייתה לעבודה זרה, גם כשאין דרכה בכך. אף שאינה עבודה, הנעשית בפנים. ואילו מה שיצא זביחה מכלל כל העבודות, כדי לדון וללמד על הכלל, על כל שאר עבודות פנים כולו, שהעובד אותם לכל עבודה זרה, ואף שאין דרכה בהן, חייב מיתה. ומסביר רש"י שאין לפרש שהשתחוואה יצא ללמד על הכלל כולו, דהיינו על כל העבודות שהם בדרך כבוד שהתחייבו עושיהם לעבודה זרה, כשאינן כדרכה, אף שאינן נעשות בפנים. אי אפשר לומר זאת, שאם כן מדוע נאמרה זביחה בפני עצמה, הרי ניתן ללומדה משתחוואה שהיא דרך כבוד כמותה וחייבים עליה מיתה. אלא ודאי אין ללמוד כלל את שאר העבודות משתחוואה אלא מזביחה. וכיוון שזביחה היא עבודה הנעשית בפנים, אין ללמוד ממנה חיוב בעבודה זרה כשאין העבודה כדרכה, אלא על העבודות הנעשות בפנים. ואם כן משתחוואה שאינה עבודת פנים, צריכה לימוד בפני עצמה לחיוב בעשייתה לעבודה זרה כשאינה כדרכה. ואילו מה שיצא זביחה מכלל העבודות, כדי לדון וללמד על הכלל של כל שאר עבודות פנים כולו, שהעובד אותן לכל עבודה זרה ואף כשאין דרכה בהן, חייב מיתה. אז לפי מה שסובר התנה עכשיו, שלמדים מזביחה ללמד על הכלל לעניין חיוב מיתה בעבודה זרה, צריך ביור מדוע בא ללמד רק על עבודות פנים, ולא על כל העבודות. מבאר היד רמה שכיוון שנאמר בבלתי להשם לבדו, בא ללמד שאינו חייב בעבודה זרה אלא לעבודות המיוחדות להשם, דהיינו עבודות פנים. עוד הוא מבאר שכיוון שהוא צריכה התורה לומר פסוק מיוחד לחיוב מיתה בהשתחוואה לעבודה זרה, וזה לא ללמד מזביחה, ממילא משמע שלמדנו מזביחה רק לאסור עבודות פנים לעבודה זרה ולא את כל העבודות. דנה עכשיו הגמרא בתחילת דברי הברייתא. אמר מר ובא לאל בברייתא, אילו נאמר זובח יוחרם, בלי המילה לאלוהים, הייתי אומר שבזובח קודשים בחוץ הכתוב מדבר שעליו נאמר יוחרם, דהיינו, שחייב מיטת בידין. מקשה הגמרא, הרי זובח קודשים בחוץ מפורש בתורה שעונשו קרתו, ולא מיטה בבידין. כנאמר בספר ויקרא פרק י"ז פסוקים ג' ד', איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסב או עז, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו ונחרט האיש ההוא מקרב עמו, אז כיצד הייתי אומר שחיוב המיטה שנאמר בפסוק נאמר עליו? מתרץ את הגמרא, אילו היה נאמר זובח יוחרם בלי המילה לאלוהים? סל כדאי דחמינה היה עולה בדעתך לומר, שבא התורה ללמד על זובח קודשים בחוץ, דכי אטרובי כתלה, כשיתרו בו עונשו מיטה בבידין, כי לא אטרובי, כשלא יתרו בו, עונשו קראת, כמו שמצאנו, שכך הדין בחילול שבת, ובעבודה זרה ובעריות. לכן כמה השמלן, משמיעינו הכתוב באומרו זובח לאלוהים יוחרם, שהכוונה לזובח לעבודה זרה שעונשו מיטה, אבל זובח קודשים בחוץ עונשו קראת, גם אם יתרו בו. עכשיו דנה הגמרא בהמשך דברי הברייתא שזביחה יצאה ללמד על הכלל ולא השתחווה. אמר לי רבה רב חנן לאביי, מה שהכריחה הברייתא שהשתחווה לא יצאה אלא ללמד על עצמה, שאף שאינה עבודת פנים חייבים עליה אף שלא כדרכה, משום שאם היא יצאה ללמד על הכלל שבכל עבודה דרך כבוד חייבים אף שלא כדרכה, יהיה קשה לשם מה נכתב זובח לאלוהים יוחרם. הרי גם זביחה היא דרך כבוד כמו השתחווה. מכאן הוכחה שהשתחווה לא יצאה אלא ללמד על עצמה. אומר רבא בר רב חנן, זה לא מוכרח שהרי אימה תאמר להפך, שאכן יצאה השתחווה ללמד על הכלל כולו, שעל כל העבודות שהן בדרך כבוד חייבים גם כשאינן כדרכה, וכי תאימה אם תשאל אם כן הפסוק זובח לאלוהים יוחרם, למה לי? הרי גם זביחה היא דרך כבוד ויש לחייב עליה כי השתחווה. על זה אני אשיב, שהפסוק זובח נאמר לגופי להשמיע חידוש דין לעצמו, דמחשבין מעבודה לעבודה, כלומר, אף אם את העבודה שעובד עכשיו כגון שחיטה, לא חשב לעשותה לשם עבודה זרה אלא לצורך עצמו, ורק חשב בשעת עשיית אותה עבודה לעשות עבודה אחרת כגון זריקת אדם וכדומה לשם עבודה זרה, הוא יהיה חייב מיטה כאילו חשב זאת בשעת אותה עבודה ממש, והטעם בזה כיוון שנאמר בלתי להשם לבדו, למד מזה התנא לעיל שנטל כל העבודות הנעשות בפנים מעבודה זרה ונתנן רק לשם המיוחד. וכשם שבעבודה הנעשית בפנים המשחת על מנת לזרוק דמה ולהקטיר חלבה למזבח, אף שלא התכוון לעבוד בשחיטה, השחיטה כשירה. כך גם כשעשה כן לעבודה זרה, שחיטתו נחשבת עבודה זרה, אף שלא עשה אותה לעבודה זרה, אלא רק חשב לזרוק דמה ולהקטיר חלבה לעבודה זרה. ואומרת הגמרא את הקושייה הזו יש לתלות במחלוקת שמצינו בדין הזה. דהיתמר, נאמר בבית המדרש, והדברים מובאים במסכת עבודה זרה דף למד ד' עמוד ב' וכן במסכת חולין דף למד ט' עמוד א' ובמסכת זבחים דף י' עמוד ב', השוחט בהמה לצורך עצמו ובאותה שעה חשב לזרוק את דמה לשם עבודת כוכבים ולהקטיר חלבה לשם עבודת כוכבים, רבי יוחנן אומר שהבהמה אסורה בהנאה, ואף שלא שחט לעבודה זרה וגם לא זרק דמה לעבודה זרה מכל מקום, כיוון שחשב בשחיטתו לזרוק את הדם לעבודה זרה, נאסרה הבהמה. לטעמו של רבי יוחנן, שלמד איסור עבודה זרה נעשית בחוץ, מאיסור פיגול הנעשה בעבודת הקורבנות בפנים. כשם שבפיגול אם חשב בשחיטתו לזרוק את הדם או להקטיר את האימורים למחר, פסל את הקורבן וחייב קראת משום פיגול, וזה עיקר איסורו, כך בעבודה זרה אם חשב בשחיטתו לזרוק את הדם לעבודה זרה, אסר את הבהמה. ואילו ריש לקיש אמר הבהמה מותרת בענה, כיוון שאין מחשבתו בשעת השחיטה לזרוק את הדם לעבודה זרה, אוסרת את השחיטה עצמה. סובר יש לקי שאין ללמוד איסור עבודה זרה נעשה בחוץ מפיגול הנעשה בפנים. ותוסות בדיבור מתחיל ריש לקיש אומר שמה שמתיר ריש לקיש זה את הבהמה בהנאה, ולגבי הלכילה יש שתי אפשרויות. או שגם לשיטתו של ריש לקיש אסורה בהמה באכילה, כיוון שחשב לזרוק את הדם לעבודה זרה נחשב מומר לה, ומומר לעבודה זרה אסור לאכול משחיטתו כאמור במסכת חולין דף ה' עמוד א'. ב', לשיטתו של ריש לקיש מותרת הבהמה אפילו באכילה, כיוון שלא היה מומר לעבודה זרה קודם השחיטה, ורק בשחיטתו נעשה מומר לה מפני מחשבתו, ונמצא שינה שחיטת מומר ומותרת באכילה. עכשיו מסיימת הגמרא את הקושייה, מה ששנינו בברייתא לאל שהפסוק זובח לאלוהים יוחרם ומיותר ללמד על כל עבודות פנים, ניחא לרבי יוחנן. מובן הדבר לשיטת רבי יוחנן שאינו צריך ללמוד מזובח לאלוהים יוחרם, שמחשבים מעבודה לעבודה, שהרי כבר למד זאת ממחשבת פיגול, שכשם שלמדים משם לאסור את הבהמה בהנאה, כך למדים משם לחייב במיטה את האדם המחשב על כך. וממילא הפסוק זובח לאלוהים יוחרם מיותר, כדי ללמד חיוב מיטה בעבודות פנים, שעבדום לעבודה זרה אף שלא כדרכה. אלא לריש לקיש שאינו לומד מפיגול שמחשבים מעבודה לעבודה לעניין איסור הבהמה, אם כן לעניין חיוב מיטה, בזה, הלא בא יקרא, צריך פסוק ללמד את העניין הזה. ונאמר שהפסוק זובח לאלוהים יוחרם בא ללמד שאף אם חשב בשחיטה על עבודה אחרת לעשותה לעבודה זרה, נחשבת עבודתו לעבודה זרה וחייב מיטה. ממילא, אין הפסוק הזה מיותר ללמד חיוב בעבודות פנים לעבודה זרה, שלא כדרכה. ועכשיו רב פאפה מחזק את הקושייה הזו ומקשה אותה גם על רבי יוחנן, שאין את האניחה לרבי יוחנן. לרבי יוחנן זה לא מיושב. מה תקיף לרב פאפה וכי לרבי יוחנן לא בא יקרא? האם לשיטת רבי יוחנן אין צריך פסוק ללמד חיוב על האדם שחישב בעבודה זו לעשות עבודה אחרת לעבודה זרה? הרי, עד כאן לא כעשר רבי יוחנן, לא למד רבי יוחנן מפיגול לאסור אלא את הבהמה ששחט וחשב לזרוק אדמה לעבודה זרה, שאין לאוכלה או ליהנות ממנה. אבל גברה, האדם שעשה כן, הרי לאו בר קטלה, הוא לא נתחייב מיטה בשל כך. כי זה, הוא לא למד מפיגול. ואת הקרא, בא הפסוק זובח לאלוהים יוחרם לחיוב, וגברה לקטלה. לחייב את אותו אדם המחשב מעבודה לעבודה במיטה. ואם כן, גם על רבי יוחנן קשה. שהפסוק זובח לאלוהים יוחרם, הוא לא מיותר. כדי שנוכל ללמוד ממנו שחייב בעבודות פנים, גם על עבודה זרה שלא כדרכה. ורווחה עכשיו מקשה על סברת המקשה, ובכך מתרץ את קושיית הגמרא גם לשיטת ריש לקיש. מה תקיף לרווחה ברי דרוויקה, מקשה רווחה ברי דרוויקה. על קושיית הגמרא של ריש לקיש צריך את הפסוק זובח לאלוהים יוחרם, כדי לחייב את המחשב מעבודה לעבודה, ולריש לקיש מבה יקרא? האם לריש לקיש גם לשיטת ריש לקיש וכי צריך פסוק לחייב מיטה על כך? והרי הסברה הפוכה, שכן, עד כאן לא קשרי ריש לקיש, לא איתי ריש לקיש באופן זה, אלא את הבהמה. אבל גברה, האדם שעשה כן, ודאי בר קטלה הוא נתחייב מיטה גם בלא פסוק מיוחד המחייבו. וכל שכן לרבי יוחנן שאוסר את הבהמה, שאם הבהמה אסורה מחמת היותה עבודה זרה, כל שכן שיש לחייב את העובדה ככל עובד עבודה זרה. מי דדאבי כשם שמצינו כאין זה המשתחווה לאר. דאר עצמו מותר בענה, כיוון שלא נחשב כעבודה זרה לאי עשר, כפי ששנינו במשנה במסכת עבודה זרה דף ממהי עמוד א', שערים שעבדום. מותרים בהנאה, כי נאמר רבי תאבדון את אלוהיהם על הערים הרמים, ודורשים שאין הערים עצמם נקראים אלוהיהם, וכן כל דבר המחובר לקרקע, ומכל מקום העובדה נהרג בסייף, שהרי מעשהו נחשב למעשה של עבודה זרה לעניין שחייב מיטה. ואם כן, גם בבהמה ששחטה וחשב לזרוק דמה לעבודה זרה, אף שהבהמה לא נעשית עבודה זרה בכך, שכן את השחיטה עצמה לא עשה לעבודה זרה, מכל מקום הוא עצמו חייב. כיוון שאין זריקה בלא שחיטה, ושחיטה הצורך הזריקה היא. לכן מחשבתו בשחיטה על הזריקה, מועילה לעשותו עובד עבודה זרה, ולחייבו. וכיוון שפשוט שיש לחייב מיטה את המחשב מעבודה לעבודה, נמצא שלא צריך את הפסוק זובח לאלוהים יוחרם לכך. והפסוק מיותר כדי ללמוד ממנו לחייב מיטה בעבודות פנים שנעשו לעבודה זרה, אף שלא כדרכה. שואל המערה מה הדמיון לאר? הרי שם עובד עבודה זרה בשעה שמשתחווה לאר, אבל במחשב מעבודה לעבודה אינו עובד עכשיו כלל. הוא מיישב המערם, שרווח הידע מסברה שהשוחט חייב מיטה כיוון ששחיטה צורך זריקאי. והרי הוא בשחיטה הזו ככל עובד עבודה זרה שחייב מיטה. ובטעם שעליו שהוא נחשב כעובד אין נאסר הדבר, הנעבד עצמו, כותב היד רמה, שבערים שנעבדו הטעם, משום שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו. ובבהמה שחשב עליה בשחיטה לזרוק דמה לעבודה זרה, הטעם הוא משום שאין שחיטה כזו חשובה לאסור את הבהמה כעבודה זרה. מקשה הגמרא על שאלת רבא בר רב חנן על הברייתא. אמר לי רבא חמי דיפתי לרבינה, למאי דקה אמר לי לפי מה ששאל רבא בר רב חנן לאביי. אימא נאמר שיצא השתחווה ללמד על הכלל כולו שבכל העבודות חייב. אף בשלו כדרכה גם אם אינן עבודות פנים. אם כן הפסוק האמור בספר דברים פרק י' ב' פסוק למד, איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם. ועשה כן גם אני, שמשמעותו שבא למעט שאסור לעבוד עבודה זרה רק בעבודה שהיא כדרכה, למהות אמי. איזה מעבודות בא למעט שאין חייבים עליהם? בשלו כדרכה. הרי לדברי רבא בר רב חנן יש לנו ללמוד מהשתחוואה לרבות שבכל העבודות חייב, גם כשעבדת עבודה זרה, בשלו כדרכה. וכי תימה אם תרצה לומר שמהפסוק איכה יעבדו, באי למעוטי, בא למעט את הפוער המטריז רעי מעצמו, לזובחים לפני מיני עבודה זרה שדרך עבודתם בזביחה, שכיוון שדרכם בעבודת כבוד וזו עבודת ביזיון, אינו חייב עליה. הרי את העבודה הזו כבר משתחוואה נפקה, למידים למעט את זה, משתחוואה שאין חייבים עליה, בשלו כדרכה. שהרי מה כשם שהשתחוואה דרך כיבודו, ורק באופן זה חייב, אף כל בכל העבודות למידים ממנה, שחייבים עליה רק אם בדרך של כיבוד, וזו עבודת ביזיוני, ואם כן אין צריך את הפסוק איך יעבדו, כדי למעט זאת, ועדיין קשה, איזו עבודה נתמעתה מן הפסוק הזה. מתרץ את הגמרא, אלא הפסוק איך יעבדו, באי למעות, אי בא למעט את הפוער עצמו לעבודה זרה ששמה מרקוליס, שדרך עבודתה בזריקת אבנים עליה. שעל אופן זה, סל, כדאי תחם מנה היה עולה בדעתך לומר שואיל, ועבודתו של מרקוליס בדרך ביזיון הוא, וממילא חייב אף על כל עבודה שעובד לו בדרך ביזיון, כגון הוצאת ראי, ואף שאינה כדרך עבודתו, כמה שמלן משמיענו הפסוק איך יעבדו, למעט שאין הדבר כן, אלא גם בעבודת ביזיון, חייב רק אם עובד לו כדרך עבודתו, אבל אם עובד לו בעבודת ביזיון אחרת, אינו חייב. מקשה הגמרא קושיה נוספת לדברי רבא בר אבחנן שלמידים ממשתחווה. הלא הדה אמר רבי אליעזר, ורשי גורס כאן אמר רבי אלעזר. הלא מה שאמר רבי אלעזר, מניין למידים לזובח בהמה דרך כבוד למרקוליס שעבודתה בדרך ביזיון שהוא חייב, שנאמר עליו בעזרה בפסוק בספר ויקרא פרק י' זין פסוק זין, ולא יסבחו עוד את זבחיהם לסעירים. ואם הפסוק הזה אינו עניין לאסור עבודה כדרכה, דכתיב איך יעבדו, שהרי כבר נאמר איך יעבדו לאסור כל עבודה לעבודה זרה שדרכה בכך, נהו עניין לאסור עבודה שלא כדרכה, והיינו, גם בעבודה זרה שדרך עבודתה בביזיון. וכיוון שנאסר מהפסוק ולא יסבחו, נאמר עליו עונש מיתה בפסוק זובח לאלוהים יוחרם. ועכשיו קשה על הדרשה הזו, מדוע צריך את הפסוק הזה לאסור עבודה שלא כדרכה? הרי לדברי רבא בר אבחנן חיוב בעבודה שלא כדרכה משתחווה הנפקה. משתחווה הזה נלמד שכשם שבהשתחווה חייב אף בשלו כדרכה, כך גם בשאר העבודות. מתרץ את הגמרא, אתם שם, בזובח למרקוליס מדובר שאינו עושה כן כדי לקבלו עליו לאלוהה, אלא כדי להכעיס את בורו, ולכן אין ללונדו משתחווה שנכנע לעבודה זרה בכך, הוא מקבלה עליו לאלוהה. ומשום כך צריך את הפסוק ולא יסבחו, להשמיענו שאף שאינו מקבלו עליו עובר בלב, וחייב מיתה משום זובח לאלוהים יוחרם. דנה הגמרא אם אדם שנתרצה ואמר שיעבוד עבודה זרה, חייב או לא. מביאה הגמרא מעשה. רב אמנונה עיר כסולי נעבדו לו תורי, שברים. והלך לחפשם. בהליכתו פגע בי פגש בו רבא. רמה לי מתניתי נעדדי. הקשה לו משניות הסותרות אחת את השנייה. תנען שנינו במשנתנו לאל בדפסה מחמוד ב' לגבי חייבי סקילה. העובד עבודת כוכבים ומשמע שרק העובד עבודה זרה בפועל אין, אכן חייב מיתה, אבל הוא אומר בפני עדים, אעבוד עבודה זרה, לא. הוא אינו חייב. וקשה, הענן תנן, הרי שנינו במשנה לקמן בדף סמך זין עמוד א' לגבי חיוב סקילה במסית לעבודה זרה. הוא אומר, אעבוד עבודה זרה חייב, ואף אם אמר, אלך ואעבוד, שעדיין מחוסר הליכה ויתכן, שעד שילך יחזור בו מכל מקום חייב, וגם אם אמר לאחרים נלך ונעבוד, שיתכן שאחרים לא ילכו עמו, וכיוון שלא ילכו עמו, אף הוא יחזור בו ולא ילך מכל מקום חייב, הנה מבואר שאף האומר שיעבוד עבודה זרה חייב, סתירה בין שתי המשניות. מביאה הגמרא תירוץ ראשון על הסתירה הזו, אמר לרב אמנונה בתירוץ הסתירה, אכן, אף האומר יעבוד עבודה זרה חייב כמבואר במשנה לקמן. והטעם הוא שכיוון שאמר שיעבדנו, הרי הוא מקבל עליו את העבודה זרה כאלוהה כבר מעתה. ובמשנתנו שחייבו רק את העובד ולא את האומר, מדובר באומר איני מקבלו עליי באלוהה, אלא בעבודה שעבדנו בעתיד. באופן זה כל זמן שלא עבד, אין זה נחשב שנתרצה לעבוד ולכן אינו חייב עד שיעבוד בפועל. אומר היד רמה שמציינת הגמרא את שבחו של רב אמנונה כמה היה זהיר במצוות ואוהב את התורה, שאף בשעה שהיה בהול על ממונו ותרות בחיפוש אחר שבריו, לא דחה את רבא אלא תירץ לו את קושייתו, ולכן הביאה הגמרא את המעשה שבו שאל רבא את שאלתו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף סמך הדף השישים במסכת סנהדרין עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, אם גוי מוזער על הכישוף? שאלה שנייה, אם גוי מוזער על הכיליים? שאלה שלישית, באיזה שם עוברים על ברכת השם? שאלה רביעית, מניין לומדים דין עמידה בעד הזכרת השם? שאלה חמישית, השומע הזכרה מפי גוי, האם יקרא את בגדיו? והשאלה האחרונה, אחר שמעיד העד הראשון, אני מספיק שיומר העד השני, אף אני כמור. השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי כ"ג ב' אלול תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה דף סמך במסכת סנהדרין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי כ"ד באלול תשע"ז, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך, ונלמד את דפים סמך א' וסמך ב' במסכת סנהדרין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, הוראת תורה ושמחה ותשובה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.